טוב, שלום, שלום לכולם. היום הקלטה בנחר בסן פרנסיסקו, ופה מול אנחנו יושבים בחדר מול המפרץ בסן פרנסיסקו מעל מרינה יפה, והיום אני מארח את ניר יפת, שהוא ה-Chief Architect. תודה על התיקון, של shopping.com, לשיחה על scalability. קיבלנו קצת בקשות להתחיל ולדבר על התחום הזה, אז אנחנו מדברים עם ניר, שיש לו הרבה מאוד ניסיון בעניין. זהו, דבר אחד חשוב להגיד על ניר, גם הוא כמוני וכמו רן יוצא ההתיישבות העובדת. אז ניר, איך אתה ברוורסים פלטפורמה?
מה שאתה שולח לי אני מקשיב לו, אתה שולח לי אני לא מקשיב לו.
הבנתי, אבל מתי פעם אחרונה עשית רוורסים עגלה?
רוורסים עגלה, כזה אתה מתכוון? הרבה מאוד שנים.
טוב,
אבל אני טוב ברוורס עם שתי עגלות.
אוקיי.
שזה יותר מורכב. או עם דור סרני.
הנה, נו, זה פלטפורמה.
זה מה שהתכוונת, פלטפורמה. טוב. אני חושב שהשפה של קיבוצניקים ושל מושבניקים טיפה שונה.
כן, אוקיי. אוקיי, אז באנו לדבר על סקלביליטי. אז ניר, אתה רוצה לספר לנו קצת מה זה בשבילך סקלביליטי?
אז scalability זה היכולת להתאים לפי קנה מידה, להתאים ביזנס, להתאים טכנולוגיה, להתאים אפליקציה לפי קנה מידה. בדרך כלל מדובר על גדילה של ביזנס. ברוב המקרים, 99% מהמקרים, מדובר על גדילה, וזה בעצם האם האפליקציה או המערכת והביזנס יכול לגדול ולהתאים את עצמו לצרכים. כשמסתכלים על מה יש בפנים, מה זה הצרכים, אז בדרך כלל מדברים על שלושה צירים. ציר הדאטה, כמות הדאטה שיש באפליקציה ואיתה צריך להתמודד. ציר המשתמשים, כמה משתמשים בתוכנה או באתר אינטרנט או בדאטאבייס, ממה שזה לא יהיה. וכמה אלגוריתם מסובך. ככל שיותר מסובך, צריך יותר כוח מחשוב. כן, דרך אגב, ציר שנוטים לשכוח אותו כשמדברים על scalability.
נכון, בדרך כלל מדברים על מטריצה שהיא של דאטה וכמות משתמשים, אבל זה נכון, בעצם כשאתה בונה אפליקציה חדשה ואתה חושב על הסיבוכיות שלה, אז אתה כבר מכניס בסיבוכיות הזאת את השיקולים של הסקלביליטי. כן. אז תן לנו אולי דוגמה לכל אחד מהצירים האלה.
כן, אז ניקח דוגמה של search engine, שצריך להכיל מיליוני דוקומנטים, וצריך לגדול ביליוני דוקומנטים. אז מן הסתם יש פה קפיצת מדרגה של סדר גודל, וצריך שהאפליקציה תוכל להתמודד עם הכמות הזאת. בדרך כלל, במקרה של search engine, מדובר על מערכת שהיא מבזרת את הדאטה למספר רב של מכונות.
זה בעצם, כשאני תמיד נתקל איך אומרים שמערכת היא סקלבילית, ככל שנוסיף עוד משהו על אחד הצירים האלה, בסך הכל מה שנצטרך זה להוסיף עוד מכונות.
בדיוק. זה בדיוק הנקודה.
אוקיי.
ואם המערכת בנויה כמו שצריך, מוסיפים עוד מכונות, והפרפורמנס נשאר אותו פרפורמנס, המחיר עולה בהתאם לכמות הדאטה, ואם משנים את האלגוריתם, עושים משהו יותר מורכב, אז צריך יותר CPU. ניתן להוסיף עוד CPU ולתמוך בזה, יש לזה מחיר, ואם כמות המשתמשים עולה, בהתאם, צריך להוסיף עוד CPU או להוסיף עוד מכונות כדי לתמוך בזה, המחיר עולה בהתאם.
אבל במערכת סקלבילית זה רק עניין של מחיר, זאת אומרת של כסף.
כן.
נשים עוד כסף, נקבל פרפורמנס יותר גבוה, ולא מצב שמפתח או ארכיטקט צריך לגרד בראש ולהגיד, איך לעזאזל אני פותר את הבעיה הזאת.
כן.
זה רק בעיה של ה-CFO, זה לא, של מנהל הכספים, זה לא בעיה של ה...
בדיוק. מקרים של מערכות שהן לא סקלביליות, אין לך, אין בעצם מה לעשות. אתה תקוע עם מה שיש, אתה לא יכול להשקיע עוד כסף בהארדוור, אתה צריך להשקיע כסף בפיתוח, כדי לשנות את המערכת ולהפוך אותה לסקלבילית.
כן.
במערכת שהיא סקלבילית, אתה משקיע עוד כסף בהארדוור כדי לתמוך, וזה עניין של הביס עכשיו. שווה לי להשקיע את הכסף הזה כדי לתמוך, או לא שווה לי.
כן, בדרך כלל במערכות שהן ביזנס, שהן עסק, אז השקעת כסף כזאת גוררת עוד הכנסה של כסף, אז
בדיוק.
זה פותר ל-CFO את הבעיה.
בדיוק. עכשיו גם פה צריך להיזהר, כי גם במערכות שהן סקיילבל, יכול להיות מקרה ש... כן, המערכת היא סקיילבל, ניתן להוסיף, אבל... הגרף של הסקלביליטי הוא לא טוב, הוא בעצם מה שנקרא סופר ליניאר. ככל שיש יותר דאטה, המחיר עולה ביחס לדאטה, או ככל שיש יותר משתמשים, המחיר עולה ביחס למשתמשים. זאת אומרת, משתמש אחד, אם פעם עלה לנו לתחזק אותו שקל, בגלל שהוספנו עוד משתמשים או עוד דאטה, עכשיו כל משתמש עולה שקל וחצי במקום שקל. אז הסקלביליטי הוא לא טוב, הוא קיים, ניתן לגדול, אבל באיזשהו שלב, תלוי בכמה הוא סופר ליניאר או אפילו אקספוננציאל, מתישהו זה כבר לא יהיה כדי לגדול. וזה גם בעיה שצריך להתמודד איתה. ומערכות שהן טובות בעצם הם הגרף של הסקלביליטי הוא סאב ליניאר, זאת אומרת הוא יהיה פחות ליניאר בעצם, ככל שתוסיף יותר משתמשים ויותר דאטה, ככה המערכת תהיה יותר ויותר יעילה. ויש מערכות כאלה. בדרך כלל, המערכות האלה הן תוצאה של אלגוריתם, אלגוריתם מצוין, שחושב על הדברים האלה.
כן, איזה, דרך אגב, איזה מהצירים יותר קל להתמודד, דאטה? או...
זה מאוד תלוי, מאוד תלוי באפליקציה.
ברור.
אם זה דאטאבייס, אחד, single instance, יותר קל להתמודד עם כמות הדאטה. אתה מוסיף עוד דיסקים. פשוט okay. מוסיף עוד דיסקים. אבל מתישהו תהיה לך בעיה של CPU.
כמות... כן, CPU, בס וכל
הדברים האלה. כן, בדיוק. להוסיף עוד משתמשים על דאטאבייס. בדרך כלל אתה מהר מאוד נחנק על ה-CPU. או על ה-IO, או על ה-CPU, ובעצם אתה צריך להחליף כמכונה. מה שקורה בדרך כלל במערכות של דאטאבייס, מראש ה-storage system הוא scalable. תמיד אפשר לזרוק עוד כרטיס storage, או להוסיף עוד דיסקים. ה-CPU בדרך כלל הוא לא scalable. אז תלוי מה משפיע יותר על מה. וזה גם תלוי, שוב, זה תלוי במה הדאטאבייס עושה. אם הדאטאבייס הוא רק storage, או שהדאטאבייס באמת הוא אפליקציה, ולהוסיף עוד דאטה אומר שצריך בהכרח עוד CPU.
כן, כן. אוקיי. קצת ככה על מערכות סקלביליות שיצא לך לעבוד איתן.
אז מן הסתם דאטאבייסז, שזה מה שבשפת בשפה המקצועית נקרא ורטיקל סקלביליטי. בעצם כדי להגדיר אנחנו צריכים כל הזמן להחליף או את המכונה או את הסטורג' או להוסיף סטורג' או לשנות. זה באמת תלוי בצרכים, לפעמים זה מספיק, לפעמים זה פשוט לא מספיק. אתה מגיע למכונה הכי גדולה שיש, בדרך כלל בדאטאבייס לא רק מדובר בסן, E25K, אני חושב שזה האחרון שיש. ואין לך לאן לגדול מעבר לזה. עכשיו אתה צריך להתחיל להגיע לפתרונות כמו אורקל רק, שזה בעצם שימוש בשני מכונות כאלה, שהאורקל יודע
שתי מכונות או יותר.
או יותר, כן, שהאורקל יודע לפזר את העבודה, בדרך כלל היעילות יורדת כשנכנסים לפתרונות כאלה.
דרך אגב, ברק, אם אני זוכר נכון, זה תמיד, כולם מסתכלים על אותו, על אותו דיסק, על אותו סטורג',
כן.
שגם שם אתה חייב סטורג' שהוא מפלצת בפני עצמו.
כן.
כל מיני...
ומגיעים פה בעצם מחירים מאוד מאוד גבוהים. החומרה הזאת והסטורג' הזה שדיברת עליו הוא מאוד מאוד יקר. הסרבר הוא מאוד יקר. ובנוסף יש גם את העלות של הסרברים שקנית לפני זה. קנית סרבר, כל פעם עשית אפגריד ואפגריד.
כן.
אותם אתה זורק לפח, אין לך יותר מדי מה לעשות איתם. זה מהניסיון שהיה לי בשנים האחרונות. כן, אתה יכול להשתמש בהם לדב, לקיו-אי, אבל זה לא מכניס כסף ישיר בביזנס. גם יוצר קצת בהסברה ל-CFO. מערכת אחרת שהתעסקתי איתה זה באמת ה-Search Engine, ששם בנינו את זה בצורה כזאת שהוא יכול לגדול, scalable. פשוט מוסיפים, זורקים עוד hardware, hardware יחסית זול, commodity hardware, מוסיפים עוד hardware כשצריך.
אתה יכול לתת סדר גודל של כמה עולה מכונה כזאת?
מכונה כזאת יכולה לעלות בסביבות $2,000. מכונה חזקה עם דואל קור, דואל CPU, דואל CPU, דואל קור.
אוקיי.
8 גיגה, 16 גיגה, אני כבר לא זוכר בדיוק את הפרמטרים.
אוקיי. שהיום רם הוא, רם הוא כבר ממש קומודיטי.
כן.
זיכרון זה...
כל עוד אתה נשאר בתחום של השני גיגה ל... לדעים, אז זה עובד, זה באמת כמו, כשאתה קפץ ל-4 זה מתחיל להיות יקר.
אוקיי. ורגע, אז בואו תספר קצת על search engine כזה.
אתה, אני חושב שאתה יכול לספר באותה מידה כמוני בתור זה שכתב את ה-search engine שלנו, הקודם.
הקודם.
כן, הגרסה הקודמת.
זה הקודמת או כבר הקודמת הקודמת?
GS3 זה אתה, נכון?
אני בסוף שלו, כן.
כן, אז משם עשו את הפורטינג ללינוקס.
נכון.
אז עוד נשאר אותו הדבר.
אוקיי.
היו שם שינויים. הגרסה החדשה שלנו שונה. יש שם כמה רעיונות אחרים.
אוקיי, זה אחת שבעבודה עכשיו.
אחת שנכנסת לעבודה
עכשיו. אוקיי.
דרך אגב, היא לא יכול לגלות את הסוד שם, אבל... היא sub-linear scalability. מוסיפים עוד דאטה, ככל שמוסיפים עוד דאטה, אז בעצם העלות היחסית יורדת.
אוקיי. שבציר של דאטה זה נשמע מאוד מעניין, כי בסך הכל, כל פיסת דאטה יש לה את המחיר שלה.
כן. הרעיון הוא לעשות חלק מה... בגדול, הרעיון הוא לקחת דברים ש... כמו relevance function, שאתה עושה אותם בדרך כלל באונליין, ולהביא אותם לאופליין, ולאנדקס מראש חלק מה...
חלק מהפתרונות.
חלק מהפתרונות, ואז אתה בעצם מקבל תשובה מהסרצ' אנג'ן, אתה יכול להפסיק לחפש הרבה יותר מוקדם.
כן.
כי כבר קיבלת את התוצאה הרלוונטית, אתה לא צריך לחפש את כל הריזולט סט, שזה ההבדל הגדול.
כן.
זה הסוד, בלי להיכנס לפרטים.
כן, זה נכון, אבל בעצם מה שזה משפיע זה על, על זמן הביצוע. זה מפסיק כאילו... יותר מוקדם.
כן, זה, אתה מרוויח.
כן.
פה זמן ביצוע יותר טוב.
כן, כן.
ולכן ככל שכמות הדאטה עולה, אתה משלם רק מעט, אתה בעצם משלם על לאחסן את הדאטה הזה, אבל ב-CPU אתה משלם עוד טיפה ולא עוד נאמר, אכפת את כמות הדאטה, לא כפול, כי אתה לא צריך לרוץ על הכל יותר. אתה רץ עד שמצאת את הכמות שאתה צריך, וזהו.
כן.
הרווחת.
אוקיי.
טוב, נכנסנו לקצת פרטים...
כן, בלי להתכוון.
לא, נכנסנו לפרטים שאני לא יודע אם כל מי שמקשיב לנושא של סקלביליטי...
זה יעניין אותו.
כן, זה יעניין אותו.
בואו נמשיך לדבר קצת על דאטאבייסים, עוד פתרונות... שקיימים בעולם של
כן, אפשר, בנושא של דאטאבייס, אני בטוח שמי שמתעסק בסקיילביליטי של מערכות או בכמויות גדולות של דאטה או בכמויות גדולות של משתמשים לדאטה, ודרך אגב משתמשים כמובן זה יכול להיות איזשהו ווב סרבר שיש עליו הרבה טראפיק, מכיר פתרונות של רפליקיישן, הפתרונות האלה בדרך כלל העלות שלהם היא הרווחת הרבה בריד, זאת אומרת, כשיש לך ריד אחד הוא יכול ללכת לאחד מהרפליקיישנס, אבל כשיש לך רייט אתה חייב לבצע אותו על כולם. או שאתה מבצע על אחד וכולם מעתיקים.
אתה מבצע על אחד וכולם מעתיקים.
הכוונה שלי מבחינת ההתעסקות, כמה הדיסקים עסוקים בעבודה, אז על כל רייט כולם עסוקים ועל ריד רק אחד עוסק. אז אתה מרוויח פה רק לריד, אתה לא מרוויח לרייט. אתה מפסיד לרייט.
כן, זה נכון.
אתה משלם יותר על הרייט ואתה משלם פחות. אבל בעצם מאפשר יותר.
הפתרון בעצם הוא פתרון שהוא... הוא מאוד טוב למערכות שהאפליקציה היא בעיקר רידים, רוב העבודה שהאפליקציה עשה היא רידים.
זה נכון.
ומעט מאוד רייטים.
זה נכון, אבל הפתרון הזה הוא לעולם יהיה סופר ליניאר. הוא תמיד יעלה יותר, ככל שכמות הדאטה עולה.
ככל שכמות הכתיבות או כמות השימוש
כן.
עולה.
או כמות הדאטה, כן. פשוט יעלה יותר.
כן, רק כשיש לך אפליקציה ש... כמות הקריאות וכמות הכתיבות עולות ביחד, ובהתחלה כמות הקריאות היא גדולה מאוד.
בדרך כלל בסדר גודל קטן של סקייל, שצריך להכפיל פעם ראשונה, להכפיל פעם שנייה את העסק, זה עדיין כדאי. כשמתחילים לשנות סדרי גודל, אז מתחילים לראות את המחיר של הפתרונות האלה.
כן.
פתרון אחר שהתעסקנו בו, שהוא לא relational database, זה הדופ, ששם הדאטה מבוזר, על פני הרבה מכונות, והפרוססינג נעשה על ידי מה שנקרא MapReduce, אני, כמה שזכור לי, אתם דיברתם על זה.
כן, דיברנו כבר על, כן. על הדופ. שהדופ הוא פתרון מעניין, אם כי חשוב תמיד להבחין בהבדל בינו לבין relational database.
כן, הדופ הוא לא relational
database. בדיוק.
בהחלט לא.
הדופ בעצם מה שאפשר לעשות איתו זה הרבה פרוססינג של דאטה גדול, שהוא, אתה עושה את העבודה פעם אחת, מסיק את המסקנות ועובר לפרוססינג הבא.
כן.
להבדיל מ-relational database, שבו דברים מאוד מונדקסים, ואם אתה רוצה לשלוף פיסת דאטה מסוימת, אז הוא יהיה מאוד מאוד מהיר.
בדופ אתה צריך לרוץ על כל הקובץ כדי למצוא את הפיסת דאטה הזו. אין לו אינדקסים מובנים, יש פתרונות שמממשים איזשהו סוג של אינדקס מעל הדופ, אבל לדופ עצמו אין. אינדקס, זה בהחלט לא רילשנל דאטאבייס, הוא מתאים יותר לביזנס אנליטיקס.
כן.
ודברים כאלה.
בהחלט. יצא לך להתנסות בדברים שרצים על קלאוד?
תכננו קצת, לא יצא לי, כן, שיחקתי עם אמזון ווב סרוויסס עם EC2, אם אתה מכיר את זה?
כן.
הרעיון מאוד מעניין.
היה לנו פודקאסט מאוד נחמד עם חבר'ה מסנדי סקאי, שמעבירים את כל האפליקציה לעבוד על EC2.
כן. זה מאוד מעניין. בעיקר מעניין אם יש לך הרבה מאוד אפליקציות. קטנות, גדולות, ואתה צריך לתמוך בהן. אז עכשיו לתפור סרבר לכל אפליקציה, ואינסטוליישנס,
כן.
ברמה של IT operations זה מתחיל להסתבך, אם יש לך קלאוד, זה פשוט פלטפורמה שיכולה לגדול בפרט, אתה פשוט זורק שם עוד שרתים.
אבל מראש גם אתה צריך לבנות את האפליקציות שלך סקלביליות כדי שהם,
כן.
כדי שדבר כזה באמת יהיה.
כן, בדרך כלל האפליקציות שרצות על קלאוד, הסקייל שלהם הוא בעיקר בכמות המשתמשים, בעיקר. Okay. זאת אומרת, אתה בונה, בדרך כלל מה שאתה שם את לה, זה את הפרונט-אנד שלך. אתה יכול לשים דאטאבייס על קלאוד, אבל זה...
אבל זה ייעלם ברגע ש...
כן, בדיוק. שאתה תצטרך משהו מיוחד.
שזה לא ממש נכון.
סטורג' יותר גדול, או שאתה תצטרך...
כן, שזה יש פתרונות סטורג' של קלאוד.
כן.
שהם דברים מעניינים בפני עצמה.
כן.
אוקיי. עוד דבר ככה שמעניין אולי לדבר עליו, זה הפתרון של MySQL לסקיילביליטי דווקא בציר של דאטה?
על איזה מהם? יש להם כמה פתרונות.
אני מניח שאנחנו מדברים על הקלאסטר.
כן, אני לא התעסקתי עם MySQL קלאסטר לאחרונה. פעם אחרונה שבדקתי את זה, זה היה לפני 4 שנים, אני מניח, 3 שנים.
אוקיי, וזה...
אני לא כל כך מכיר אותו, אבל אני... אתה מכיר אותו?
אני חושב שהגרסה האחרונה שלהם, 5.1, כבר מתחילה ממש לתמוך בזה. אני
מדבר על הפדריישן של...
לא, לא פדרייטד טייבל, שאתה יכול לעשות כבר ב-5, אלא ממש MySQL קלאסטר עם שרדינג מסודר של הדאטה.
בום, אתה ממש יכול לעשות SQL רגיל, האינטרפייס הוא רגיל, והוא מתאפל ב...
כן, הוא בעצם... עושה מה שה search engine שלכם עושה.
כן.
הוא שולח את הבקשה מנוד אחד לכל שאר הנודים, מרכז את התוצאות ומחזיר את התשובה.
הוא פותר בעיות של join מעל data שהוא שרדד.
כן, כן. הוא SQL
רגיל
לחלוטין, והוא ממש בגרסאות החדשות הוא כבר ממש, ממש חזק וטוב, והמעניין הוא שהוא בעצם התשובה, אפשר להגיד, של MySQL לאורקל רק, רק שזה תשובה הרבה יותר טובה, כי אתה נשאר, אתה נשאר בעולם של הארדוור שהוא קומודיטי, ובעצם הדאטה מחולק על כל המכונות, שלא כמו שאמרנו רק של אורקל, שכולם מסתכלים על אותו סטורג' גדול ויקר.
כן.
זה פתרון שהוא מאוד, מאוד טוב.
זאת אומרת, טבלה אחת באמת מפוזרת על מספר מכונות, זה הרעיון? או שהוא
טבלה, מפוזר את זה? כן, הטבלאות מפוזרות רנדומלית על מספר מכונות.
או טבלה אחת מפורקת למספר מכונות. יש הבדל?
לא, זה לא שמכונה מחזיקה טבלה שלמה, אוקיי? זה לא ש-search engine אחד מחזיק פורום, אם אתה זוכר, אלא כל הטבלאות מפוזרות, הדאטה של כל טבלה מפוזר רנדומלית על המכונות. וזה פיתוח חדש וחזק מאוד של
MySQL.
אני חושב ש5.1, גרסה 5.1 של MySQL כבר תומכת בזה, ואני חושב שיש עוד שיפורים לזה שמתוכננים לגרסה 6.
טוב, נתת לי תוך כדי רעיון חומר
חומר לזה, עוד פעם לא תישן כמה לילות. אני מכיר אותך. אם אפשר לנצל את הזמן הקצר שנשאר לנו, דבר קצת על דאטה סנטרים.
כן.
מה זה החיה הזאת בכלל? דיברנו על קלאוד, שזה חוסך את ההתעסקות עם דאטה סנטר.
כן. הוא חוסך ריצה יומיומית לדאטה סנטר.
אוקיי.
אתה עדיין צריך להתעסק עם הדאטה סנטר, אם אתה בונה את הקלאוד בעצמך.
כן.
אתה לא צריך אם אתה פשוט לוקח את זה ממישהו אחר, כמו אמזון, איסיתו. דוגמה. דאטה סנטר זה חיה בפני עצמה. דאטה סנטר זה המקום שבו אתה שם את השרתים של הביזנס, שבדרך כלל מתחברים לאינטרנט, ברוב המקרים מתחברים לאינטרנט. ראיתי גם מקרים של טלקומיוניקיישן, יש הרבה כאלה, שלא בהכרח אינטרנט. אתה סוחר את המקום הזה מהספק של הדאטה סנטר, בדרך כלל יש שם או נטוורק פרוביידרס, או שהספק של הדאטה סנטר הוא הנטוורק פרוביידר, אתה צריך להרים תשתית רשת. זה שוב תלוי בסדר גודל שלך. בסדר גודל קטן אתה יכול לבקש את התשתית רשת מהדאטה סנטר פרוביידר. הם יספקו את החשמל כמובן בתשלום. יש חשמל מדוד ויש חשמל לא מדוד, פשוט אתה משלם מחיר חודשי פר מעגל, פר סירקט. והם כמובן יספקו את הדבר הכי בעייתי, שזה הקולינג.
אוקיי.
בדרך כלל רוב הדאטה סנטרס נחסמים על קולינג. מאוד קשה לקרר את הדאטה סנטרס האלה. והמחשבים היום הם כל כך קטנים, שרוב המשתמשים של דאטה סנטר רוצים לשים כמה שיותר מחשבים בשטח, כי הם משלמים גם על השטח שהם מקבלים. ומאוד קשה לקרר את זה. הדאטה סנטר יגביל בקילוואט לפיט, לסקוואר פיט, קילוואט למטר רבוע, באיזושהי מידה הוא יגביל כמה חשמל הוא ייתן לפי הגודל של הקייג', והרבה אנשים טועים וחושבים שזה בגלל שאין להם חשמל, אז זה לא הסיבה, זה בגלל שהם לא מסוגלים לקרר, זה הסיבה העיקרית.
פעם דאטה סנטרים היו מין מקרר גדול כזה שהיית נכנס עם חרמונית, כאילו אתה עובד במשחטה של עופות.
רוב הדאטה סנטרים היום הם לא ככה, פשוט כי לא מצליחים לקרר לטמפרטורה הרצויה, אז אתה נכנס ומאוד נעים לעבוד בדאטה סנטר. חם ונעים.
בחורף. ובסביבה לא לחה.
כן, מאוד יבש בדאטה סנטר בדרך כלל.
מן הסתם.
כן. להתעסק עם דאטה סנטר משלך, צריך אנשי מקצוע, צריך אנשים שמבינים בזה. אתה יכול להתקל בבעיות כמו, נכנסתי לדאטה סנטר, ראיתי שם הרבה מקום פנוי, לקחתי גודל שמתאים לי, אחרי חצי שנה לקחתי עוד קצת גודל, אחרי חצי שנה ניגשתי ורציתי עוד, והדאטה סנטר מלא. אי אפשר לגדול בדאטה סנטר הזה. ואז אתה מתחיל להסתבך, מה אני עושה עכשיו? פותח עוד דאטה סנטר, מה אני צריך לנהל שניים? מה יעשו האנשים שלי, צריכים לנסוע בין דאטה סנטרס, איך אני מחבר אותם בצורה יעילה. הדברים האלה מאוד מורכבים. ולכן כדאי להשתמש באנשי מקצוע שמבינים בדאטה סנטרס, שיודעים לצפות את הגדילה, ויודעים לעשות את ההסכמים הנכונים. למשל, להגיד לדאטה סנטרס שהם לא יכולים למכור את השטח ליד, לך יש write-off
first refusal.
כן, first
refusal. זכות סירוב ראשונה.
כן, זאת אומרת, אם מישהו בא לקנות את זה, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אקנה את זה.
כן.
זה מאוד מקובל עם data centers. מה עוד אתה מעוניין לשמוע בנושא של data centers?
דיברת קצת על, אני מרחיב לדאטה סנטר אחר, איך אני מחבר ביניהם, למה בכלל להרחיב לדאטה סנטר אחר?
האפשרויות שם, אתה צריך לגדול, scalable. אני עכשיו להוסיף עוד שרתים. אין מקום. פיזית. נגמר המקום בדאטה סנטר.
לפעמים זה לא רק מהסיבה הזאת, זה גם מהסיבה שדאטה סנטר יכול ליפול. אוקיי?
אוקיי, זו סיבה אחרת לפתוח דאטה סנטר נוסף.
כן.
תכף נגיע לזה. זה פחות, זה לא בשביל סקיילביליטי, זה בשביל disaster recovery.
כן.
אבל בנושא של סקיילביליטי, אם אתה צריך לגדול, ומסביבך נולדו עוד מה שנקרא בדאטה סנטר קייג'ים, קייג'ים של חברות אחרות, ופשוט אין לך לאן לגדול, כולם, דאטה סנטר מלא בהרבה מאוד קייג'ים, אולי לך יש את הכי גדול בתוך, אולי לך יש את הכי קטן, אבל אין לך לאן לגדול.
טוב, לפחות פעם
בעשר. אז יש לך שתי אפשרויות, אחד, או לדאוג שהאפליקציה תוכל לעבוד בין שני דאטה סנטר מרוחקים, עם הלייטנסי של הנטוורק, לשלם קצת על הנטוורק, להיות מאוד יעיל ולדאוג שרק מה שחייב לעבור בין שני הדאטה סנטר זה יעבור בנטוורק. והאפשרות השנייה היא פשוט להעביר את הקייג' שלך לדאטה סנטר חדש.
חדש
גדול. דרך אגב, זה יכול להיות באותו פסיליטי בקומה אחרת.
כן.
כדי שתוכל לגדול.
מה שלא יהיה זה תמיד כאב ראש.
זה תמיד כאב ראש, כן. כמה וכמה פעמים נאלצתי לעשות את זה.
כן.
זה כאב ראש. לגבי disaster recovery, הרבה פעמים חברה מחליטה שהיא לא רוצה לשים את כל הביצים בסל אחד, זאת אומרת, היא לא רוצה ש...
בקייג' אחד,
כן. חברה לא חוששת שאם משהו יקרה לאותו מבנה או חברה שמספקת שירותים בדאטה סנטר, או אפילו הפסקת חשמל מאוד ארוכה בגלל שזה טרקטור עבד ברחוב ליד, אז מה שעושים, לוקחים בדרך כלל את אותו הדבר, את אותו installation שיש, ומשכפלים אותו במקום אחר. אם זה מקום כמו סן פרנסיסקו, אז אתה מחפש מקום בלי רעידות אדמה, כדי לא להיות מושפע מאותו אסון טבע. כמו ניו יורק, שם יש אסונות אחרים, לדוגמה. אתה משכפל אחד לאחד, ואז אתה יכול או לנצל את שניהם, מה שנקרא, אקטיב-אקטיב, שני הדאטה סנטרס פעילים, אם אחד נופל, אתה עדיין יכול לתמוך ב-90% מהביזנס בדאטה סנטר השני, או 80% לפי איזשהו פרמטרים שאתה מגדיר ב-disaster recovery plan שלך.
כן. ואיך בעצם גורמים לטראפיק להגיע לשני המקומות?
אז יש הרבה שיטות. יש את השיטה הכי פרימיטיבית, יש לך שני אתרים, אחד עובד פה, אחד עובד שם. יש את השיטה של DNS round robin, שזה בצורה רנדומלית, יוזר אחד ייפול פה, יוזר אחד ייפול שם. יש קצת יותר מתקדם, מה שנקרא Anycast, אתה מפיץ את אותו רשת משני מקומות שונים, ואתה במקרה הזה קצת מורכב, אתה צריך רק את ה-DNS שלך לשים על Anycast, כי ל-TCP יכול להיות בעיות אם היה איזשהו פליפ, אתה שם את ה-DNS, אתה מפרסם ב-DNS מכל אתר כתובת שונה לאתר שלך, לאתר אינטרנט, ואז בכל אחד מהם אתה, בשני האתרים אתה בעצם מעמיד את אותו אתר אינטרנט בדיוק.
אוקיי.
והפתרון היותר מקובל זה מה שנקרא Global Load Balancer, שהוא קצת יותר מתוחכם מ-Anycast, והוא יודע להחליט לפי ה... latency, יש כל מיני פרמטרים, יש כל מיני שיטות של היוזר, לאן לשלוח אותו.
חשוב להגיד שבדרך כלל דאטה סנטר זה מגובים בגנרטור עם הרבה דלק,
כן,
אבל זה לא תמיד עובד.
כן, כשמדובר בחשמל ובדרך כלל המתח שמגיע עד למכונות, דרך אגב עוד טעות נפוצה שבארצות הברית משתמשים ב-110 גם בדאטה סנטר, וזה טעות כי יש בזבוז או עיבוד יותר גדול כשמותחים קווים של 110 מאשר של 220. כשאתה מבין את זה, איפה הולך לך חשמל לאיבוד, אז אתה מעביר את הכל 220, כל המכונות תומכות ב-220, זה רק רווח, כל הדאטה סנטר תומכים ב-220 וולט. כעיקרון, כן, יש להם UPS'ים, יש כל מיני שיטות, יש את השיטה של ה-UPS'ים, שזה צורך מיינטננס של, של הבטריות, צריך לבדוק את הבטריות, להחליף אותן. יש שיטה של ממש גנרטורים חיים שמסתובבים על ידי מנוע חשמלי מאוד גדול, ובזמן תקלה עם בדרך כלל פלייוויל מאוד גדול שפשוט יכול להמשיך. במקרה פה בסן פרנסיסקו יש להם פלייוויל שמספיק גדול שיכול להחזיק 11 שניות. 11 שניות זה מספיק זמן להפעיל את הגנרטור דיזל במקרה של הפסקת חשמל. זה בעצם לא גנרטור, זה מנוע שמסובב את אותו ציר, המנוע דיזל הזה מוחזק חם, יש לו...
שוב אנחנו חוזרים לטרקטורים, אה?
כן, זה מאוד מעניין אותי, אני הלכתי לראות את זה, ו...
אם אני זוכר, אבל לשופינג.קום דווקא היה את הבלקאוט בניו יורק,
כן, יש
לא
אז קודם כל, אז לחזור טיפה לחשמל בתוך הדאטה סנטר, שמדובר במתח גבוה, 110 או 220, כשיש קצר, זה מעגל שנופל, לא משנה כמה UPS'ים יש מחר ויש קצר, צריך להוריד את המעגל הזה, הפיוז ייפול, מחשבים ייפלו, בדרך כלל המעגלים האלה מתנגזים למעגלים יותר גדולים, וגם שם יש פיוזים, וגם שם זה יכול ליפול, אז גם אם הגיבוי של ה-UPS עובד חשמלי בשטח, הוא עלול להפיל את החשמל, וזה קורה. זה תמיד קורה. עוד לא ראיתי דאטה סנטר שזה לא קורה לו. כן, בניו יורק, היה בלקאוט בניו יורק.
בכל החוף המזרחי.
כן, בכל החוף המזרחי, נכון. זה היה מאוד מעניין. אבל אנחנו הצלחנו, האתר הצליח להמשיך לעבוד, האונליין שלו לפחות. כי היה לנו את הדאטה סנטר פה.
טוב, אנחנו פחות או יותר הגענו לסוף הזמן, אני רוצה להודות לניר על השיחה המעניינת. אני מאוד מקווה שההקלטה תצא באיכות טובה, ותודה רבה.
תודה לך.
אחלה, תודה על האירוע. ביי.